ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומה דף חף ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור שלנו היום מתחיל שתי שורות מסוף חף דלד עמוד ב'. התחלנו קטע חדש, נושא חדש, בעניין איזו בגדים באים הכהנים כדי לקיים את הפייס. וראינו מחלוקת רב נחמן ורב ששת בנושא הזה. רב נחמן היה בדעה שהם באים בבגדי חול, ואחר שנבחר הכהנים הראויים לעבודה, שאלו שדרך הפייס נבחרו מי שהם יעבדו, אז החליפו לבגדי כהונה. רב ששת אמר שהם כבר לבושים בגדי קודש בזמן הפייס. והבאנו את הנימוקים לכל אחד מהשיטות האלו בשיעור הקודם, בסוף שיעור הקודם. עכשיו אנחנו ממשיכים עם זה, עם הטעמים. אתם רואים המשולש מיד מנה המנהלה, זה המקור שעכשיו נחמן יביא ועמדתו. אנחנו בחפי עמוד א', ברבע הראשון של הדף, רואים עוד משולש, שם רב ששת מנמק את עמדתו, מביא הבסיס לשיטתו. הגמרא, אמר רב נחמן, מנה המנהלה שהפיסו בבגדי חול. דתנן, אנחנו נביא משנה ממסכת תמיד. מסרון לחזנים, הכהנים שנבחרו, נמסרו לחזנים, הם השמשים, רש"י כותב, הם האחראים, והיו מפשיטים אותן את בגדיהם, ולא היו מניחים עליהם אלא מכנסיים בלבד. אנחנו ממשיכים לדף חף ה' עמוד א', מי לאו, באותן שזכו לפייס. אז מה רואים פה? הכהנים שנבחרו, אז הפשיטו אותם כדי להלביש אותם בבגדי כהונה. בשעת הפייס הם היו בבגדי חול. זה מה שהגמרא אומרת פה, זה נקודת הנחה שבאו, שאלו הכהנים כאן הם אלו שזכו לעבוד בבית המקדש אחרי הפייס. אמר רב הונא בר יהודה, אמר רב ששת, לא. תשימו לב, רב ששת הוא מהווה חלק מהתגובה, הדחייה פה. הוא אומר, לא כמו שחשבתם, באותם כהנים שלא זכו לפייס. אז מה הסיפור? הם שבאו לפייס אבל לא זכו, אז היו מפשיטים בגדי קודש שהפיסו בהן. זה באמת שיטת רב ששת שראינו מקודם. הכי נמי מסתברה, כמו שרב ששת סובר, דהי סלקא דאיתך באותן שזכו לפייס, ומה? ובאו בבגדי חול, כתוב במקור שקראנו, לא היו מניחים עליהם אלא מכנסיים, צריכים להוסיף פה, של חול, בלבד. אז יש, לפי הדעה של רב נחמן, מה קרה שם? הם באו בבגדי חול, ואז הורידו את הבגדי חול והשאירו את המכנסיים של חול עליהם, ואז לבשו בגדי קודש ואחר כך מכנסי קודש. זה לא יכול להיות. והתניא, מניין שלא יהיה דבר קודם למכנסיים, כלומר של קודש, תלמוד לומר, ומכנסי בד יהיו על בשרו. אז לפי התסריט של רב נחמן זה לא מסתדר, כי לפי התסריט של רב נחמן השאירו עליהם בגדי חול עד שלבשו בשאר בגדי קודש, ורק אז לבשו בגדי המכנסיים של קודש. והמכנסיים צריכים, המכנסיים של, של קודש, של הבגדי כהונה, צריכים להיות הראשונים, הראשון של בגדי הכהונה. ואידך, אז מה רב נחמן, איך הוא מגיב לזה? לא קשה, מה שהעליתם כקושיה או כוכחה נגדי, זה לא קושיה. הכי קטני, עד שעודן עליהן בגדי חול, מלבישים אותן מכנסי קודש, הנה הראשון של בגדי קודש, באמת המכנסיים, והיו מפשיטים אותן בגדי חול, ואז הפשיטו אותם שער בידי חול שעדיין עליהם, ולא היו מניחים אלא מכנסיים בלבד, והם נשארו עם המכנסי קודש בלבד, ואז הלבישו אותם שער בידי קודש. אז יש פה דו שיח, רב נחמן הגן על עמדתו בינתיים. אמר רב ששת מנה אמינא לה, מאיפה אני שואב את עמדתי שבאו להפיס בבגדי קודש? דתניא, לשכת הגזית כמין בסילקי גדולה הייתה. תיאור של אותו מקום שאחד מלשכות שהיו צמודים לעזרה, הוא נקרא לשכת הגזית, שם היו מפיסים. אני משער שהרבה מכם מכירים את הלשכה הזאת כמקום של ישיבת הסנהדרין. אז כאן התיאור הפיזית שלו הוא כמין בסילקי גדול. הרשי כותב בסילקי, בית גבוה שעל עלייה. אז זה התיאור של לשכת הגזית. פייס במזרחה וזקן יושב במערבה, והכהנים מוקפים ועומדים כמין בחוליאר, בשבילנו זה מעגל, והממונה בא ונוטל מצנפת מראשו של אחד מהן, ויודעים שממנו פייס מתחיל. הספירה אותו מספר גבוה שהיו סופרים עד שנעצרים באותו שנבחר בסיום הספירה, הוא זה שיבחר לעשות אותו עבודה שעליו מפיסים. ואם סלקה דייתך בבגדי חול, אם תחשבו כמו שרב נחמן רצה לטעון, מצנפת בבגדי חול מעיקה, כאן אנחנו תיארנו את הפייס, והיה על אחד מהם את המצנפת. את מצנפת זה אחד מארבעת בגדי הכהנים, סימן שהם היו בבגדי קודש בשעת הפייס. הגמרא דוחה, אם שאלת הייתכן מצנפת בגדי חול, כן, כי דתני רב יהודה ויתם רב שמר בר יהודה, כהן שעשתה לו אמו קטונת עובד בעבודת יחיד. יש כזה מצב שיש בגד שהוא בדמות בגדי כהונה, והוא יכול להיות, ולכן יכול להיות מצנפת של בגדי חול. אנחנו לא נכנסים כאן, אז מה קורה באמת אחרי שהאימא יצרה את הבגדים. רשי כן מתייחס לזה, אנחנו נלמד את רשי ביחד. כדקתני רב שמואל בר יהודה, וכמן בפרק שלישי, שהיו אמותיהם של כהנים עושות לבניהם משלהם כמין בגדי כהונה, להראות תפארת עושרן ונוי מלאכתן, וכמה אין מהדרות מצוות דקטני כהן שעשתה לו אמו קטונת לובשה ועובד בה עבודת יחיד. נמשיך בגמרא ונסתכל קודם בשוליים תחת הכותרת נושא לשכת הגזית חציה בחול וחציה בקודש. אותו לשכה שהזכרנו מקודם היא בנויה בצורה כזאת שחציה אין בו קדושת עזרה בשבילנו, חול הכוונה לא קדושת עזרה, יש רמות שונות של קדושות, לא כאן המקום להרחיב בעניין הזה, אבל ידוע שיש קדושת ירושלים, יש קדושת הר הבית ויש קדושת העזרה. אז הלשכה הזאת חציה בחול, כלומר ללא קדושת עזרה, וחציה בקודש. יש נפקא מינות, ואנחנו נתקדם בגמרא. תשימו לב, יש כאן נקודה ארוכה עד המשנה. אמר אביי, שמע מינה לשכת הגזית, חציה בקודש וחציה בחול. ושמע מינה, שני פתחים היו לה, אחד פתוח בקודש ואחד פתוח בחול. המעוינים שאנחנו רואים עכשיו מוסברים כאן בשוליים תחת הכותרת מבנה, והיא סלקא דאיתך, זה הביטוי שהדגשנו בסימן הזה, הוכחות לחציה בקודש וחציה בחול. אומרת הגמרא, מעוין מספר אחד, תהי סלקא דאיתך כולה בקודש, שכל הלשכת הגזית בנויה בקדושת עזרה. ראינו לפני כן, זקן יושב במערבה. מלבם אמר, אין ישיבה בעזרה, אלא מלכי בית דוד בלבד. אז המציאות הזאת של ישיבה במקום, בלשכת הגזית, סימן שהיא לא בקדושת עזרה. וממשיך הגמרא, ויסר גדית כולה בחול, כתוב במקור הזה פייס במזרחה. והבאינן, ואנחנו ראינו את זה כבר בדפים קודמים, בבית אלוקים נהלך ברגש ולקיים כאן קיום של בית אלוקים. אם אתה במקום שאין לו שהיא בחול, ליתר דיוק, תשימו לב לחיצים מצד הגמרא. כאן אנחנו מציינים חף דלת עמוד ב', ולקראת סוף עמוד הקודם אתם רואים חץ מקביל חף א' עמוד א'. הזכרנו שהפייס נעשתה 4 פעמים ביום כדי להרגיש כל העזרה, ו ציטטו את הפסוק שם, אשר יכתב נמתיק סוד בבית אלוקים נלך ברגש. אז סימן שהמקום של הפייס לא יכול להיות כולו חול, אלא שמע מינה, משתי הנקודות שהזכרנו עכשיו, שני המעוינים מגיעים למסקנה חציה בקודש וחציה בחול. עכשיו אנחנו נעבור לעניין הפתחים. תשימו לב לסימונים והמספור שלנו, היה למעלה כמה שורות מספרים רומאים 1-2, אלו הם שתי המסקנות, שמע מינה קודם לשכת גזית, חציה בקודש וחציה בחול, והוכחנו את זה. עכשיו אנחנו עוברים במספר 2 שהסקנו ששני פתחים היו לה, אחד פתוח בקודש ואחד פתוח בחול, וכאן הגמרא מנמקת, והיא סלקא דאיתך, פתח אחד יש לה הוא פתוח לקודש, שאותו לשכת הגזית הייתה עם פתח אחד והפתח הוא לכיוון קודש. אז המקום שאליו נפתח הפתח הוא קובע קדושת המקום. זקן יושב במערבה, מה ש ציטטנו מקודם, ותנן. יש הלכות וכללים בנושא הזה. הלשכות הבנויות בחול, למרות אני הייתי אומר שהן בנויות בחול, הן בנויות מחוץ לקדושת הזרה, אבל מה? ופתוחות לקודש, אבל הפתח שהן נפתח לקדושת הזרה, תוכן קודש. התוך של אותם לשכות, קודש. אמרנו מקודם, שבקדושת הזרה יש איסור ישיבה חוץ ממלכי בית דוד. ואיסרת דאגת ממשיך הגמרא פתוח לחול, שהלשכה הייתה עם פתח אחד לחול, פייס במזרחה, הייתכן, והתנן בנויות בקודש, ופתוחות לחול, תוכן חול. ואנחנו יודעים שהפייס לא יכול להיות במקום שאין לה קדושת הזרה, חול. אז אין אלא להגיע למסקנה אלא לאו, שמע מן השני פתחים היו לה. אחד פתוח בקודש ואחד פתוח לחול. לא הסברנו עד הסוף, אבל כשם אמרנו שהפייס במזרחה מהווה הוכחה שיש פתח לקודש, כי אחרת אין לנו בית אלוקים נלך ברגש, והיינו קדושת הזרה כמו שאמרנו מקודם. המשנה בשוליים כתבנו מה נבחר מבחינת איזו עבודות בפייס השני. המשנה, הפייס השני, מי שוחק, כלומר התמיד, מי זורק את הדם, מי מדשן מזבח הפנימי, מי מדשן את המנורה, ומי מעלה איברים לכבש. וכאן אנחנו ממשיכים עם המספור. היה כהן שמעלה הראש והרגל, רגל של ימין, עוד כהן ושתי הידיים, העוקץ והרגל, רגל של שמאל, והחזה והגירה, הגירה זה הצוואר, ושתי הדפנות והקרביים והסולת והחביתים והיין. 13 כהנים זכו בו. אמר בן עזאי לפני רבי עקיבא משום רבי יהושע, דרך הילוכו היה קרב. רש"י כותב, כדרך הילוכו בחייו, בחיי הבהמה, היה קרב התמיד, מבחינת איברים איברים. ובגמרא מפרש לה, אז אנחנו נמתין לגמרא להתייחס לזה, וגם נראה עוד שיטות. הגמרא שואלת, איבא אלוהו, כשהם מפיסים, לעבודה אחת מפייסים, או דימה לכל עבודה ועבודה הם מפיסים. זה גם הנושא שהוספנו בשוליים. ורש"י מסביר פה, לעבודה אחת מפיסים, מפייסים, כגון מי שוחט. כאילו, עושים את הפייס לבחור מי יהיה השוחט, ולכשיזכה מי שזכה לשחיטה, שוב אין פייס לשאר 12 עבודות, אלא כהנים שמוקפים לימינו נמשכים אחריו כפי סדר משנתנו. שני לזריקה, זאת אומרת זה שעומד על יד מי שזכה לשחיטה, אותו שני יעשה את הזריקה. שלישי לדישון מזבח הפנימי, רביעי למנורה וכן כולן. ממשיך רש"י, עוד דרמה לכל עבודה עבודה היו חוזרים ומוצאים אצבעותיהן למניין, והזוכה זוכה. זהו, אלו הם שני הצדדים של השאלה. הגמרא תשמע, נשים לב לסימונים הבאים, יש משולשים, ובמבנה שכתבנו בצד עם השפיץ למעלה, ניסיונות להוכיח דאין מפיסים על כל עבודה ועבודה. בעמוד ב' אנחנו נראה במשולש בצורה הפוכה, להוכיח את מפייסין על כל עבודה ועבודה. אז הגמר קייל רוצה להוכיח שאין מפייסים על כל עבודה ועבודה. תשמע, ארבע פייסות היו שם. זה מה שהמשנה אמרה בחף בית עמוד א', ויסק הדייט לכל עבודה אין מפייסים, תו והבו יש הרבה יותר מארבע פייסות. אמר רב נחמן יצחק, הוא בא ודוחה את ההוכחה הזאת, הכי כמר, ארבע פעמים נכנסים להפיס, ולכל חד וחד לכל עבודה עבודה היו בטובה פייסות, לכל אסיפה, לכל פעם, אמרנו ארבע פעמים, אז לכל חד וחד, לכל אחד מהפעמים, היו הרבה פייסות. כעת אנחנו ממשיכים לעמוד ב', תשמע, רבי יהודה אומר, לא היה פייס למחתה, אלא כהן שזכה בקטורת, אומר לזה שעימו, זכה עימי במחתה. אז רואים שלא היה פייס על כל דבר ודבר. רשי בשורה הראשונה לא היה פייס למחתה, כשהיו מפיסים לקטורת, כדתנן מתניתים חדשים לקטורת, באו והפיסו, והקטורת צריכה שני כהנים, אחד שמוליך הקטורת להיכל ומקטירו, ואחד שחוטא גחלים מעל המזבח החיצון ומכניס להיכל ונותן על המזבח פנייה פנימי להקטיר את הקטורת עליהן, כדי אופיין לכמן מקראי, שגחלי מזבח הפנימי נתלין ממזבח החיצון בכל יום. אנחנו מדברים פה על כמובן הקטורת של כל יום, וכמר ביהודה לא היו מפיסים מי שזוכה במחתה אלא מי יזכה בקטורת, ומי שזכה בה אומר לזה שבמינו זכה עימי במחתה. על מה? לאו לכל עבודה ועבודה מפיסים. חזרה לגמרא, שאני מחתה או קטורת דחדה עבודה היא. זו לא דוגמה של שתי עבודות. אם היו מדובר בשתי עבודות נפרדות, אז ייתכן שכן היו מפיסים על כל עבודה ועבודה. איקה דיאמרי, עכשיו תשימו לב המשולש התהפך, דווקא מחתה או קטורת דחדה עבודה היא. אפשר לדייק מכאן, ממה שכתוב לא היה פייס למחתה, זה בדיוק בגלל שהיא עבודה אחת, אבל שאר עבודות באי פייס, כלומר על כל עבודה ועבודה. הגמרא דוחה, מחתה יצטריך עלי, באמת לא היו מפיסים על כל עבודה ועבודה, אז למה היו צריכים להבליט את זה אצל המחתה? סאגה דאית החמינה, הואי ולא שכיחה, הוא מעטרה, קודם כל הוא לא שכיח, מה הכוון הוא לא שכיח, לא שכיח, רשי כותב, הקטורת לא הייתה שכיחה, אלא פעמיים ליום, שאין הקטורת באה נדבה, זה שונה משאר קורבנות, לא באה בנבז, רק פעמיים ביום, מה הכוון הוא מעשה, מלשון מאשרת, אז הגמרא אומרת, הרש"י כותב, הוא מאשרת את העוסקים בה, כדאמרינן לכמן בפרקין, הגמרא תתייחס לזה בהמשך. אז מאחר שלקטורת היו התכונות האלו, לא שכיח וגם מאשרת, נתקין לפייס בפני עצמה. היה מקום לחשוב כך. כמה שמלן, לכן הדגישו אצל הקטורת שלא היה פייס נוסף למחתה. ונחזור לפי הדחייה הזאת גם לכל עבודה ועבודה לא היה פייס בפני עצמה. תשמע דתני רבי חייא, והנה מקור מפורש, כתוב לא לכל עבודה ועבודה מפיסים, אלא כהן שזכה בתמיד, כלומר הכהן שזכה לשחוט את התמיד, 12 אחיו הכהנים נמשכים עמו, כלומר מי זורק, מי מקבל, מי זורק וכולי. שמע מינה, זו הוכחה לכך. הנושא כאן שמופיע בשוליים, מי מקבל את הדם? השוחט או הזורק? אם שמתם לב, במשנה אחרי השוחט מוזכר הזורק את הדם. אבל בין שחיטה לזריקה יש מקבל, ויש גם מוליך. הגמרא תתייחס לשאלה מי המקבל. הגמרא, היא באה להו. מי מקבל? שוחט מקבל, זה צד ראשון של השאלה א', או דילמה עוד כמה שורות נראה צד השני, והנימוק לומר שוחט מקבל, תהי אמרת זורק מקבל, אגב חביבות המצווה לא מקבל לכולי דם. אז כדי למנוע את הבעיה הזאת של אי קבלת כל אדם, לא נטיל על הזורק לקבל, אלא זה ששוחט הוא שוחט וגם הוא יקבל. או דילמה, זורק מקבל, דיאמר שוחט מקבל זימנין דשחית זר. אנחנו יודעים שזר קשר לשחיטה, בניגוד לשאר העבודות שזר אינו קשר לעבודה, לשחיטה כן. אז אם אנחנו היינו אומרים שהזורק, שהשוחט מקבל, עדיף לנו לומר זורק מקבל, כי אם אומרים שוחט מקבל, יש מצב שזר שוחט וזר לא יכול לעשות המשך עבודות. זה מגזרות הכתוב אנחנו יודעים שמקבלה ואילך פסול בזר. אז עדיף לנו לומר שהמקבל שהזורק הוא זה שיקבל את הדם. אז השאלה נשאלה, תשמע, בן קטין שם אדם עשה 12 דד כמו ברזים לכיור כדי שיהיו 12 אחיו הכהנים העסוקים בתמיד מקדשים ידיהם ורגליהם בבת אחת, שכל ה-12 ביחד היו מקדשים את ידיהם ורגליהם מן הכיור. ואי סלקא דאיתך שוחט מקבל תלי שר הוי, היו צריכים, הוא היה צריך ליצור 13 ברזים, 13 ברזים. שוב פעם, שאם השוחט שהוא לא בין ה-12 ברזים האלו, אבל אם אומרים שהשוחט הוא גם מקבל לקבלת דם, כן צריך הקידוש ידיים ורגליים, וצריכים ליצור ברז נוסף. אל עליו שמע מינה זורק מקבל שמע מינה. אנחנו נסתכל ברש"י, כלי סרחבי, ש13 עבודות נמנו במשנתנו, בעבודות פייס התמיד. אלא שהשחיטה אינה תונה קידוש ידיים ורגליים, אפילו כשהיא השחיטה בכהן, לפי שהיא עבודה שקשרה בזר. ואמר שוחט מקבל, נמצא שהוא צריך לקדש ידיו ורגליו בשביל הקבלה, בשביל קבלת הדם. אז מאחר שאין 13, סימן שהשוחט הוא לא המקבל, אלא הזורק, שהוא כן בין ה-12 דדים או 12 ברזים שהוזכרו ליל. אמר לי, ממשיך הגמרא מלא רבה חברי דרב ורבשי, אף ענה נמי תנינה, שהזורק מקבל, הוא המקבל את הדם, שחט השוחט וקיבל המקבל ובא לא לזרוק. אז רואים שיש שוחט לחוד ומקבל לחוד, ואותו מקבל הוא בא לזרוק. במילים אחרות, הזורק הוא המקבל שמע מינה. זה הוכחה ברורה. אמר בן עזאי לפני רבי עקיבא, הוא הזכיר שהולכת איברים הוא דרך הילוכו היה קרב. היו מוליכים את האיברים דרך הילוכו, צד של צד הראש, הראש קודם, וכל עבר ועבר בהמשך. אנחנו נפרט את זה כאן בברייתא הבאה, אתם רואים ברייתא במסגרת וגם מספר מעוינים. הנושא שכתבנו בשוליים יחד עם המבנה, המעוינים הם דעות במהו סדר הקרבת האיברים למזבח. תנו רבנן, כיצד? דרך הילוכו. הראש והרגל, החזה והגירה ושתי ידיים, הידיים שבהם הם הקדמיות, ושתי דפנות, העוקץ והרגל, הרגל השני שלא היה יחד עם הראש. רבי יוסי אומר, דרך הפשטו היה קרב. עכשיו, כשמפשיטים את הבהמה, הרגליים הם למעלה, תולים את הבהמה ברגליו האחוריות, הם למעלה, אז דרך הפשטו בעצם זה מן הרגליים לצד הראש, לכיוון הראש. הראש הוא הכי למטה עכשיו. אז דרך הפשטו היה קרב. כיצד? דרך הפשטו, הראש והרגל, העוקץ, העוקץ זה באחורה של הבהמה, והרגל, כלומר הרגל השני האחורי, ושתי דפנות, שתי ידיים, החזה והגירה. בטח כולכם שואלים, אם זה דרך הפשטו, איך זה שהראש הוא הראשון פה? אנחנו נתייחס לזה בגמרא. רבי עקיבא אומר, דרך ניתוחו היה קרב. כיצד דרך ניתוחו? הראש ורגל, שמתם לב בטח כבר עכשיו, שכל הדעות האלו מקדימים הראש ורגל, לכן יש לנו את הקבקוף להבליט את העובדה הזאת, שוב פעם, הגמרא תתייחס לזה אחר כך. אז דרך ניתוחו, אחרי שהם הוליכים הראש והרגל, מה עוד? ושתי ידיים, החזה והגירה, ושתי דפנות, והעוקץ והרגל. רבי יוסי הגלילי אומר, דרך עילויו היה קרב. כיצד דרך עילויו? אז המשמעות של עילויו, זה יכול להיות במובן הגודל של העבר. רעשי כותב, דרך מיטב שלו, ומבחר נתחיו, המובחר קודם. אז העילויו הוא שוב פעם האיברים הנבחרים. אז מה סדר הדבר? כיצד דרך עילויו? הראש ורגל, החזה והגירה ושתי הדפנות והעוקץ והרגל ושתי הידיים. הבח מאיר שהשורות הבאות, שהשורה הבאת הזאת היא שייכת לקמן, אז אנחנו נוסיף אותו אחר כך. אמר רבה, בין תנה דידן ובין רבי יוסי, זה כמובן הרבי יוסי הגלילי, בתר עילויה דביסרה אזלינן. הזכרנו עילויו מקודם, ורשי הסביר דרך מיטב שלו, הנתחים הנבחרים. אז מה יהיה ההסבר לכך שיש שתי דעות בדבר שהוא נראה חד משמעי? אז אומר רבה שבין התנה שלנו ובין רב יוסי הגלילי, שניהם סוברים להביא את האיברים לפי עילויים. מור, אז התנה שלנו, בתר איברה דבשרה, כלומר גודל העבר הוא הקובע מה הולך ראשון ראשון. ומור אז בתר שמנה דבשרה, לא גודל העבר אלא השומן, כמה יותר טעים אולי, שומן העבר הוא הקובע. כעת אנחנו נחזור לקטע שדילגנו בתוך הסוגריים, והכתיב כל נתח טוב ירח. עכשיו, ירח הוא קשור לרגל, וכתף, כתף הוא שני ידיים. עכשיו, הנתח טוב נקבע כך, רגל ושני ידיים. זה לא כמו תנה דידן שהקדים את הכתף. עכשיו, הכתף משמעו שני הידיים. רגל, התנה שלנו הקדים כתף לירח. אז איך נתרץ עבור תנה דידן מול הפסוק? הגמרא עונה, האי בכחושה, בהמה כחושה, רזה כזאת, הרגל הוא מעלי. אז זה מה שכתוב פה בפסוק, ירח, שהוא הרגל. אם מדובר בהמה כחושה, באמת הרגל הוא מעולה יותר. אנחנו חוזרים לנקודה שהפסקנו. מי תיימה סלקה רגל בהדירשה? לכל הדעות שראינו, הזכרנו הראש והרגל. למה הרגל צמוד בהולכה עם הראש? תשובה, משום דרישה, הראש של הבהמה נפישי בעצמות. בגלל שאין כמעט בשר על הראש של הבהמה, הוא רובו עצמות, קרבה רגל בהדי, כדי להיות משקל נגד או שיווי משקל בעניין כמות הבשר, אז מצרפים את הרגל שהיה הרבה בשר יחד עם הראש שהיה בעיקר עצמות. דקולי אלמה מיד ראש קרב ברשע מנלן. המתנו עד עכשיו, רמזנו מקודם שהגמרא תטפל בזה, והנה הוא. כי ראינו אפילו לפי הדעה של שאומר דרך הפשטו, הראש מוליכים אותו ראשון, למרות שהראש הוא למטה, כפי שאנחנו אמרנו מקודם. אז למה זה? למה שהראש לכל הדעות הוא הראשון? דתניא, מניין לראש ופדר שקודמים לכל האיברים? תם בלומר, את ראשו ואת פדרו וערך. אז בעריכה, בעריכת האיברים למזבח, כולל הולכת האיברים למזבח, הראש מושכר ראשון. ציטטנו הרגע פסוק י' ב' שבו כתוב ואת פדרו. שואלת הגמרא, ואידך פדר, הנתח הזה שנקרא פדר גם מוזכר בפסוק ח', למאי אתה? שם כתוב, רש"י מצטט בשורה האחרונה, ואידך פדר קרא אחרינה, כוונה לפסוק ח', כתיב את הנתחים, את הראש ואת הפדר. מה הסיבה שזה מוזכר פעם שנייה? הגמונה לחידתניה, כיצד היה עושה? נותן את הפדר הבית השחיטה ומעלהו, וזהו דרך כבוד של מעלה. רש"י בשורה ראשונה, למי אתה? האף הם בכלל הנתחים, דבשלמה הראש דרשינן לי בשחיטת חולין, דאי צריך, שיש צורך לחזור על יזכור הראש, לפי שנאמר ופשיט וערכו, אין לי אלא בכלל עריכה, אלא נתחים שהם בכלל הפשט. מניין לרבות הראש שכבר הוטז בשחיטה ולא היה בשעת הפשט, תמוד לומר את הראש, אלא פדר בכלל המופשטים אי, ולמי כתבי, למה צריכים להזכיר את הפדר עוד פעם? והתשובה לכך, כשמעלים את הראש, הרי כל הצוואר פתוח, כי חתכו בצוואר כדי לשחוט, ובכך ניתקו את הראש. אז כל הצוואר הזה מצד הראש הוא פתוח. ומה זה פתוח? רש"י אומר, בית השחיטה מלוכלך בדם הראש, כדי להוליך את הראש בצורה מכובדת היו צריכים לחסות אותו. אז לקחו את הפדר שהוא נתח שטוח כזה, אפשר לשים אותו או על בית השחיטה, ובכך להוליך את הראש למזבח. זה נקרא דרך כבוד של מעלה. עד כאן שיעורנו להיום.